השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ניסים בן ג'וליה, שינוח בשלום המשכבוי, יהיה מלך יושב של כל המשפחה, וגם לרפואת יהושע בצלאל בן לאה בלומה, בחור צעיר שצריך רחמי שמיים מרובים, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה מן השמיים. אז שוב אנחנו שמח שוב להיות בין כותלי בית המדרש. לאחרונה אני לא מגיע מספיק, לצערי הרב העומס גובר מיום ליום, אבל תמיד אני שמח לעזור לכאן, ובפרט בימים הקשים האלה, כאשר אתם הכי קרובים לגבול ולומדים תורה באף, תורה שלמדתי בימים קשים. יש זכות מיוחדת, ויהיה לזכות עם ישראל, ואנחנו יום יום לומדים ומתפללים שכולם, כל החיילים שיחזרו הביתה לחיים ולשמחה ולשלום, וחטופים בעזרת השם שיחזרו הביתה ולא ישמע עוד שוד ושבר, והקדוש ברוך הוא ידביר אויבינו תחתינו. וכפי שקראנו בשבוע שעבר בפרשת השבוע, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. אז מכיוון שאנחנו עומדים פרק המפקיד ומסכת בבא מציע, יש סוגיות רבות בדיני שומרים, ומכיוון שאני לא מגיע כל כך הרבה, ולכן אני מעדיף כאשר אני כן מגיע לדבר מעניינים שורשיים שילבו אתכם גם כאשר אני לא מגיע. היום אנחנו עוסקים בשאלה יסוד דיני שומרים, ואני צריך לפתוח בהקדמה קצרה וחשובה עד למאוד. כל חיובי התשלומים שבתורה נכנסים תחת אחד משלוש כותרות. שלושה גדרים יש שהם מכסים את כל חיובי התשלומים שבתורה, ואני הייתי מגדיר את הדברים: העוול, התמורה וההתחייבות. אדם מתחייב לשלם באחד משלושה פנים: העוול, מי שעשה עוול לחברו והזיק אותו או הרע לו, צריך לשלם פיצוי. מתחת הכותרת הזו, העוול, איזה הלכות נכנסים? כל דיני גניבה וגזלה, חבל ומזיק, בין נזקי אדם בין נזקי ממון, גם כאשר ממונו של אדם מזיק, אונס ומפתה, שצריך לשלם. אז תחת הכותרת של עוול יש גם דיני ממון וגם דיני קנסות, הצד השווה שבהם, שבכולם אדם פגע בחברו שלא בצדק, שלא כדין, ולכן הוא חייב לפצות אותו. זה הקטגוריה הכי רחבה, וזה מכסה על הכי הרבה דינים. התמורה, תמורה זה מקח וממכר. קנית, אתה נדרש לתשלם מל ולויבה, קיבלת הלוואה, מל ולויצו ניתנה, הכסף שקיבלת שלך, אבל אתה צריך להחזיר, נהנה. אז בבבא מציע אנחנו עוסקים יותר בדיני שומרים, בדיני ספק ממון, אבל בבבא קמא יש סוגיה גדולה בדף חף ובעוד מקומות: מי שנהנה מחברו אף על פי שזה לא היה כתוצאה מההסכמה, השור שלי נכנס לחצר של החבר ואכל, וחיי גבנה, זה נזקי ממון. אבל השור שלי שאכל ברשות הרבים, אני לא נושא אחריות לנזיקין, אבל אני בכל זאת צריך לשלם כמה שהשור שלי נהנה. הוא אכל, אני הייתי אמור להכיל אותו. אז יש דין של נהנה משם חברו, מי שנהנה משל חברו צריך לשלם. הצד השווה שבכל אלה: קיבלת, הרווחת, אתה צריך לתת תמורה. והגדר השלישי, ההתחייבות. אדם יכול להתחייב לשלם לחברו אף על פי שהוא לא קיבל דבר, אבל הוא רוצה להתחייב. הייתם הרבה פעמים בחופות, אז לפני החופה חותמים כתובה, וכאשר חותמים כתובה החתן מקבל קניין. מה זה קבלת קניין? על ידי קבלת קניין הוא מתחייב, מתחייב בכל התחייבויות שבעל אמור להתחייב כלפי אשתו לפני הנישואין, וכך גם במסיבת אירוסין. אז אדם יכול להתחייב. כיצד אדם מתחייב? בדרך כלל בקניין סודר, אבל אפשר להתחייב גם על ידי חתימה בשטר, וזה סוגיה בכתובת קובייז עמוד א', חייב אני לך מנה בשטר. אז שלושת הגדרים הם האבל, התמורה וההתחייבות. שאלה יסודית, מתחת לאיזה משלושת אלה נכנסים דיני השומרים? כאשר אדם מקבל חפץ תחת ידו לשמור אותו, וכמה סוגי שומרים יש? ארבע, דינם שלושה, אבל ארבעה סוגי שומרים. שומר חינם, שומר חינם שאיננו חייב אלא אם כן פשע, הוא לא מקבל כל תמורה, ולכן אחריות שהוא נושא אחריות מינימלית, רק אם הוא פושע הוא חייב לשלם. האחריות המקסימלית זה השואל, קיבלתי חפץ בהשאלה, פלוני המשאיל לא דורש כל תמורה, הוא עושה איתי חסד. אמרו חזר, מכיוון שכל הנאה שלו הוא של השואל, ולכן אחריות שאנחנו מטילים עליו היא אחריות מקסימלית, והשואל חייב אפילו באונסים. קיבלת חפץ בהשאלה והחפץ נשבר, נאבד, אף על פי שלא פשעתי כלל, אונס גמור, ואף על פי כן הוא חייב לשלם. בין שואל מכינם לשואל יש שואל מסוחר וסוחר, אדם שזכר חפץ אבל הוא משלם תמורה, הוא משלם דמי סחירות, אז שני הצדדים נהנים, הסוחר נהנה מהרכב או מהכלי, והמזכיר מקבל תמורה, הוא מקבל שכר, ולכן שניהם נהנים. וכן גם שואל מסוחר, אדם שקיבל חפץ לשמור אבל הוא מקבל תשלום על מה שהוא שומר, ולכן אלה חייבים בגניבה ועבידה, פטורים מן האונסים. אז שלוש גדרים יש בדיני שומרים, ואני שואל, כל שלושת אלה האם חייבים משום העוול שעשו, תמורה שקיבלו, או שם התחייבות? ולכאורה אין דין זה כדין זה. שואל שחייב באונסים לא עשה שום עוול, מה יכול היה לעשות? אין כאן פשיעה, הוא לא עשה עוול, לא באופן אקטיבי ולא באופן פסיבי, לא פעיל ולא סביל. החפץ שהוא קיבל נשבר, נאבד, נגזל באלימות, טיל נפל והרג את הפרה שהוא שאל מחבירו, מה יכול היה לעשות? ואף לפי כן הוא חייב. אז חיוב השואל אי אפשר בשום פנים לייחס לעוול. אז אולי זה תמורה, קיבלת חפץ לשימוש, אז אמנם לא קנית את גוף החפץ אבל זכית בשימושי החפץ, ולכן ראוי שתיתן תמורה. אז איך אנחנו מפרשים את הדין של שואל מכינם? שואל מכינם לא נהנה כלל, הוא עושה חסד לחברו, אבל שואל מכינם חייב על הפשיעה. מי שפשע הרי הוא כאילו יזיק, עשית עוול לחבר, למפקיד, מישהו הפקיד חפץ תקין לרשותך ולא שמעת עליו, פשעת בו, ולכן אולי שואל מכינם נכנס תחת הכותרת של עוול, השואל נכנס תחת הכותרת של תמורה, קיבלת אז אתה צריך בנסיבות מסוימות לשלם. סויחר מצד אחד הוא נהנה, אנחנו מחייבים אותו גניבה ועבידה. גניבה ועבידה זה לא אונס גמור, זה לא פשיעה, אבל זה פשיעה יחסית, יכולת למנוע את ההפסד ולא עשית כן. אז אין סביר להניח שאין גדר אחד לכל חיובי השומרים. שוי מכינים ושוי מסוחרים גדר אחד, הסוחר והשוי אלם גדר אחר, הסוחר והשורל שנהנים מגוף החפץ, חיוב שלהם זה תמורה, שוי מכינים ושוי מסוחרים שאין להם כל הנאה מגוף החפץ, החיוב שלהם זה מכוח העוול, לא שמרתם כראוי. אז ברור כשמש ששוי משלא שמר כראוי, זה לא רמת העוול כמו הגניבה והגזלה והחויבר והמזק והאונס והמפתר, ובוודאי לא שוימר סוחר שאומנם יכול היה למנוע גניבה והאבדה, אבל זה לא רמת הפשיעה והעוול שמתקרב לגנב וגזלן. אבל בכל זאת באופן יחסי אולי חיוב תשלומים של אלה שמכינים ושם סוחר כתוצאה מהעובדה שלא שמרו כראוי. הרמב״ם כותב, וזה חידוש גדול מתורת הרמב״ם, אבל הרמב״ם סבור שכל הפושע דינו כמזיק, והרמב״ם בהלכות סחירות פרק בייז הלכה ג' כותב הרמב״ם, אף על פי שחזל ממעטים שטרות עבדים וקרקעות מדיני שוימרים, ובפרש השוימרים יש כלל ופרט וכלל, וחזל דורשים שטרות עבדים וקרקעות אין בהם חיובי שומרים, כותב הרמב״ם שוימכינם שפושע חייב גם על אלה, משום שפושע דינו כמזיק. הרבת חולק על הרמב״ם, וגם לשיטת הרמב״ם אין כוונתו לומר שהפושע מזיק, הוא ודאי לא יותר מגרמה בנזיקן, וגרמה בנזיקן פטור. השומר שלא שמר כראוי, האם הוא גרמה? אולי, אבל ודאי לא יותר מגרמה. הוא לא גרם את הנזק, הוא לא מנע את הנזק. מי שלא מנע נזק, זה לא בדיוק מוגדר שהוא גרם את הנזק, אבל הוא ודאי לא יותר מגרמה, וגרמה בנזיק הם פתור. ולכן כאשר הרמב״ם כותב פושע חייב משום מזיק, אין כוונתו לומר שפושע חייב מדיני נזיקין, הפושע חייב מדיני שומרים. הרמב״ם מתכוון לחדש מן הסברה לא סביר שכאשר התורה פותרת או פותרת את השוימר מחיובי תשלומים מדין שומרים, לא סביר לכלול או להכליל בפטור הזה גם את הפושע, מכיוון שפושע קרוב למזיק, הוא פשע בכך שהוא לא מנע את הנזק, לא סביר להכליל את הפושע בפטור שטרות עבדים בקרקעות, אף על פי שברור כשמש אין לפרש את דברי הרמב״ם שפשע חייב מדיני נזיקים, שמכינים שפשע חייב מדיני שומרים. אם באנו לחייב אותו מדיני נזיקים, ודאי היינו פותרים אותו, כי הוא פחות מגרמה. מי שגרם נזק פטור, קל וחומר מי שמלא מנע נזק. אז ברור כשמש החיוב שלו נובע מדיני שומרים, אבל הרמב״ם כותב פושע דינו כמזיק רק לעניין שאנחנו לא נפתור אותו מגזירת הכתוב כמו שטרות עבדים בקעקעות שהם במדיני שומרים. אז מכל מקום, האם סביר לומר שדיני שומרים חלוקים ביסודם ולא גדר אחד ולא דין אחד לכולם, כאשר שומר בחינם ושומר שכיר, שומר שכר, חייבים משום העוול שעשו, הפשיעה, וגם שמסוך הפשע, לא פשיעה גמורה, אבל היה בידו למנוע גניבה ועידה, ומכיוון שאתה מקבל שכר, אנחנו מטילים עליך יותר אחריות מאשר שומר חינם. כמה אפשר לצפות משומר חינם? הוא עושה טובה. אני לא מקבל טוב תמורה, אני לא מקבל שכר. שמסוך אתה מקבל שכר, בשביל מה משלמים לך? אם לא שתעשה מאמץ ותשמור יותר טוב. ולכן שם מכינה ושם מסוכר אפשר לומר שהם חייבים תחת הכותרת של אבל, מה שכן השואל והסוכר, בפרט השואל שחייב על אוימסים, מה יכול היה לעשות? הוא אנוס? מה יכול היה לעשות? הם בהתקפת אויב והייתה הרגזה והבהימות נהרגו, מה יכול היה לעשות? אז אולי החיוב שלו זה תמורה, אתה נהנית, מי שנהנה הוא לא יכול להחזיר את החפץ כי הוא הולך לאיבוד, צריך לשלם את תמורתו. או שמה נאמר שכל חיובי השומרים דומים ביסודם והם חייבים משום התחייבות, וזה הגדר השלישי. וכסובס דף נון ווב יש תוספות מאוד מאוד יסודי. נון ווב מתחיל עמוד א' ועובר לעמוד ב', והתויסס מביאים את הגמור בבו ומציע דף צדק ד' שהמכינים יכול להתנות להיות פטור מן השבועה, שואל יכול להתנות להיות פטור מן האונסים, דהיינו שואמי יכול לשנות את דיני השמירה בהתניה מפורשת. ולמה זה לא מתנה על מה שכתוב בתורה וכל המסנה על מה שכוסה בתוארת נאו בטל? כתוב בגמורה מעיקרה לא שיאבד נפשי, מעיקרה לא שיאבד נפשי. שואל עם התויסס, אז גם המקדש את האישה על מנת שאין לה עליו שער כסוד ועונה, וזה מסנה על מה שכוסה בתוארת ותנאו בטל, למה אנחנו לא אומרים מעיקרה לא שיאבד נפשי? היא ויתרה, היא ויתרה, והוא מעולם לא התכוון לחייב את עצמו. ואף על פי כן אנחנו אומרים אתה לא יכול לשנות דיני תורה, אז למה שואל מכן יכול? מתרצים את התוספות שני תירוצים, ואני קורא את לשונה, שאני הוסם בדיני שוימם כיוון דריפתה תורה שומרים הרבה שוימם חינם והשוימם נויסה סוכו ויסוכו יוכל נמי כל אחד להיות לפי תנאו. סברה מעניינת, כותבים את זה, יש הרבה דיני שוימם שמכינים ושמסוכו וסוכו ושוימם, ולכן כל אחד יכול גם להמציא חדשים. אם יש ארבע, למה שלא יהיה חמש ושש ושבע ושמונה? כל אחד יכול מה שהוא רוצה. נשמע סברה מעניינת. עוד מתרצים התויסס, אינמי שאני הוסם דחי וסייטוי רשוי מסוחר על שלוקח שכר ושוי לפי שכל הנאה שלו ומשעבדים עצמם לכל הכתוב בפרשה, הלכך במוקם שאין משעבדים עצמם פטורים. זאת החושן פעמיים, ריש צדק א' סיפקות נ' ש' מ' סיפקות נ', גם מחנה אפרים יכול שאלה סימן א'. מחנה אפרים וקצייס החושן היו מאבי הלמדנים, מאבות הלמדנים. מחנה אפרים היה מגדולי ספרד, רב אפרים נבון לפני יותר מ-300 שנה, זאת החושן מגדולי פולין לפני יותר מ-200 שנה. שניהם פרשו את דברי התוספות, בעיקר את התירוץ השני של התויסס, התוירה מחייבת שוימי הסוכה משום שהוא מקבל שכר, התוירה מחייבת את השואל משום שכל הנאה שלו, ומשום כך הם משבדים את עצמם למה שכתוב בפרש, הם לא משבדים, הם פטורים. שני הגדול המנהל פרשו, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, כאשר אמרתי מקודם שככל שהנעת האדם גדולה יותר גם האחריות שמטלת עליו גדולה יותר, הבינו הקצות והמחנה אפרים כאילו יש כאן אומדנה והתורה יורדת לסוף דעתו של אדם. מי שמקבל חפץ בהשנה מבין שכל אחריות עליו, הוא צריך להסיר את החפץ כפי שהוא. ואם מכל סיבה שהיא לא יהיה בידו להחזיר את החפץ כפי שהוא, אז הוא יצטרך לשלם תמורה מלאה. אבל מי שאין כל הנאה שלו לא מתכוון לתחייב באופן כל כך קיצוני, שואם הכין אם לא מתכוון לחייב בכלל, אלא אם כן אני אהיה פושע. ולכן כל החיוב של שואמים נובע מהרצון שלהם והמוכנות שלהם להתחייב, ולכן אם הוא לא רוצה להתחייב הוא לא חייב. כך הם הבינו את דברי התוספות. ולשיטתם ברור שכל דיני השומרים נכנסים תחת הכותרת השלישית, לא עוול, לא תמורה, אלא התחייבות. מה פשר התירוץ הראשון של התוספות? מכיוון שיש הרבה שומרים, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. תוספות הראש, ואני נותן לכם טיפ, אני נותן לכם קצת עצה טובה מכל דברי הראשונים, כאשר אנחנו מתחפתים פירוש התוספות, המקור הכי אמין להסתכל זה תוספות הראש. התוספות, בעלי התוספות היו הראשונים לכל מפרשי הש"ס מבחינה כרונולוגית. הם היו בני דורו של הרמב״ם והרמב״ן, ובין אותם היה מבוגר מהרמב״ם והרמב״ן, ובין אותם והארי היו תלמידים של רש"י, בני משפחתו של רש"י. רש"י היה הראשון מבחינה לפי הסדר הכרונולוגי, ולכן רבים מן הראשונים הלכו בעקבות התוספות. תוספת הראש כמעט תמיד זה תעתיק של התוספות עם תוספת הסבר. תוספת הראש שם במקום בכסובס דף נ"ו משלב את שני תירוצים והופך אותם להיות אחד, ואני קורא את לשונו: עד אתם בפרק הסורך לספר אלה מתנה שוי מכינם לי אספורטם אלי שווה שוי מסוך להיות פטור מלשלם, והגמור השובה לזה מס למה שכוסה בתואלה, והגמרה מתורצת מעיקרה לא שיאבד נפשי. שואל תויסה ראש את שאלת התויסוס, ויש לו עם הדלוי דמי שוימר שמתנה להיות פטור מהדין שהתורה מחייבת אותו, לא דומה למי שמקדש אישה על מנה שאין לך אולי שאקסס בוין. ולמה? דאחו בכל דיוכתה דכו שמסנה מה שכוסה בתורה היינה היכת זה התורה חי וסמומן על ידי דבר אחר, ולא מחמת שאלה בדעתו לתתו, כגון שאקסס בוין שחי וסתורה מחמת שמקרד שסתם וכן כסובר. אבל שוימרים ריפסו תוירו שוימרים הרבה שמכינם ושוין איססוכה וסוכה, והדבר תלוי בדעת עצמם ולפי הנעתן משבדים עצמם, כאדם הקונה מכך מתנה מה שירצה. ילקח במוקם שאין משבדים עצמם פטורים בתנאם קיים. הרי שהתוספות משלב את העובדה שיש הרבה שומרים רק כהדגשה וכהוכחה שהשומרים הם חייבים משום שהם כוונתם להתחייב ומשעבדים את עצמם. ואף על פי כן אני מסתייג מהסגנון של הקצויס במחנה אפרים. הם פשוט כוונת התוספות ירדה תורה לסוף דעתו של אדם השואל מתכוון להתחייב באונס, שוי מסוחה בגני ובעבידה, שוי מכינם בפשיעה. לא נראה לי באופן קיצוני שהתורה יורדת לסוף דעתם של הבריות, משום שגם הבריות לא יורדים לסוף דעתם של הבריות, וכשם שאין פרצופיהם די מזה לזה, אין דיותיהם די מזה לזה. ואני חושב שהבריות תמיד מתכוונים להתחייב מה שפחות ולא מה שיותר. אני חושב שהתורה קובעת לא מה שהם מתכוונים להתחייב, אלא מה שראוי שיתחייבו. אז מצד אחד ודאי שיש אלמנט של מצוות התורה, של חיוב התורה, אשרי מחייב כי התורה מחייבת אותו, אבל בניגוד לשאר דיני תשלומים שביסודם כופים על האדם, על המזק, על הגנב ועל הגזלן, אלה ודאי לא מתחייבים להתחייב, ואנחנו כופים עליהם תשלומים. כך גם מי שמקדש אישה ותורה כופה אליו שהקסוס ואוינה, הוא היה שמח לא להתחייב שום דבר, תשלומי כתובה. השואם הם נכנסו לעניין מרצונם בהתנדבות או מתוך אינטרס, ולכן זה לא שהתורה משארת מה הם מתכוונים להתחייב, כל אחד לפי הרמה שלו, אלא מה שראוי שיתחייבו. וככל שאדם יש לו יותר הנאה, מן הראוי שיקבל על עצמו יותר אחריות. אם פלוני עושה חסד עם אלמוני ומשיל לו את הרכב שלו, את האופניים שלו, בלי לקבל כל תמורה אלא מטוב לב, סביר שהשואל אמור להרגיש אחריות ולהחזיר את הרכב, את האופניים, כפי שהם, ואם נפצע ממנו הוא צריך לשלם. אדם מאידך שעושה טובה מחברו, ואני מוכן לשמור כשאתה לא בבית לשמור על הדברים שלך, מה אתה מצפה ממני? מינימום. ולכן אין כוונת הדברים שיותר מעידה מה אדם מתחייב לשלם. אני לא חושב שיש צורך להציג את זה באופן כל כך חיצוני, אלא התורה קובעת מה ראוי לכל אחד להתחייב. אבל ביסודו של דבר השם הם חייבים כי התחייבו, ואין התשלומים האלה נכפים על האדם, אלה הם נובעים מאיתו, וזה הגדר השלישי, וזה כל השומרים כולם, כל אחד לפי הרמה שלו, וכולם חייבים משום שהתחייבו, וזה הגדר המשותף לכל ארבעה השומרים. ארבעת השומרים זה המשנה האחרונה במסכת שבועות. אני חושב שהפרק האחרון במסכת שבועות זה פרק ארבעה שומרים. אני חושב שזה הפרק הכי קצר בכל השס, כי זה פרק של דף אחד, כל הפרק בדף אחד, והפרק הזה יש פחות גמרא מאשר משנה. המשנה ארוכה מאוד ואין הרבה גמרא, וזה הפרק של ארבעה שומרים. אז למסקנת הדברים, אני חושב שהצד השווה, המכנה המשותף של כל השומרים, הם חייבים משום שיתחייבו. לא שיתחייבו כל אחד באופן רצוני ברמת החיוב שהתורה מחייבת אותו, יש פה אלמנט גם שרירותי, אבל ביסודו של דבר כל השומרים נכנסו לשמירה מרצונם, כולם התחייבו לשלם, והתורה קובעת לכל אחד ואחד מהם כמה ראוי שיתחייבו לשלם, וזה מה שהם חייבים. כן, אתה בכוונה אמרת הגמרא קוראת להם ולא המשנה, כי המשנה אומרת ארבעה אבות נזיקים, ובמשנה מדובר בדין הנזיקין פרופר. רב חייה ורב אושעיה הרחיבו, אבות נזיקים. אבות הנזיקים של רב חייה ורב אושעיה הם חיובי תשלום ולא דיני נזיקים.
ורוב מה שיש שם זה מדבר מתוך אב,
רובם אבל לא כולם. טוב אמרת, רובם אבל לא כולם. אבל הבדל בין רב חייה ורב אושעיה שהרחיבו את המספר מ-4 ל-13 ל-24, משום שהם כוללים ברשימה הזו גם חיובי תשלום, אף על פי שרובם באמת עשו אבנו, אבל לא כולם. אני בשמחה אמציא לכם דברים שכתבתי בסוגיה הזו, משום שהדברים הכתובים שעדיין לא נתפסו בספרים שלי כוללים הרבה יותר ממה שאמרתי היום. אז בסייעתא דשמיא, מישהו מהתלמידים או מהצוות יהיה בקשר איתי באימייל, ומי שירצה יוכל להעמיק יותר ולהרחיב יותר בסוגיה יסודית זו. אז פרק המפקיד יש רק חלק של הסוגיות בדיני שרימים, אבל אני בכל זאת חושב שהדברים שמענו היום הם חשובים ויסודיים, ובפרט כאשר אנחנו מתקדמים במסכת בבא מציעא. תודה רבה.